הרב בני לאו, יהושע פרק זין.
יצר לב האדם רע מנעוריו. במקום שנצליח להתגבש סביב יהושע שמבקש לרומם את העם אל תודעה של קודש כשהחרים את יריחו ואת כל שללה, במקום שנתגבש סביב המשימה להיכנס אל הארץ בכוחות מלוכדים, מגובשים, מתחיל הפרק שלנו, פרק זין, בפסוק: וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה מן החרם, ויחרעף אדוני בבני ישראל. יהושע עוד לא יודע את מה שאנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר כאן בפסוק א' יודעים שאם יש ידיים שמעלו בחרם, מתי שהוא חרון אף השם ייפרה בנו, בבני ישראל. בשלב הזה יהושע אינו יודע דבר, והוא באופטימיות גדולה שולח אנשים מיריחו אל העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. אני לא נכנס ברשותכם למציאת המקום המדויק של אותה הגדרה מקדם לבית אל, של זיהוי מקומה של העי. המחקר הארכיאולוגי בארץ עסק בזה המון, על הניסיון להגדיר האם זה קרוב מאוד לבית אל, או שמה רק הגדרת מקום לבית אל. מורי הרב יואל בן נון הקדיש לזה מאמר גדול במחקרי יהודה ושומרון, שהוא טוען שהעי רחוקה מבית אל, והוא מגדיר את המקום של מזבח אברהם בין בית אל לעי כמקום של תחום ולא מקום של יישוב. אינני נכנס לזה, כי זה לא המקום שבו אנחנו נצליח להתמקד. העי נמצאת במקום שבו אנחנו יוצאים מן הגלגל, עולים ליריחו, וכל מי שרואה מול עיניו את מפת ישראל מבין שאנחנו בשלב של כניסה אל גב ההר. אנחנו מתחילים לעלות לכיוון מה שמוכר היום ככביש 60, או מה שהיה מוכר בתקופת המקרא כדרך האבות. אנחנו עדיין בשיפולים המזרחיים של דרך האבות, כאן או כאן, אינני יודע בדיוק. אבל יהושע שולח את האנשים מיריחו למעלה, לכיוון מערב, והוא מבקש מהם, עלו ורגלו את הארץ. הנה עוד מרגלים, הם עולים ומרגלים את העי. אנחנו כבר יודעים שהמרגלים של יריחו היו ממש ברכה לבטלה, הרי בסופה של דבר לא הייתה שום אסטרטגיה נחוצה ושום טקטיקה לא מועילה, כי יד השם פעלה את כל אלה. אבל כאן עכשיו המלחמה החדשה, זאת תהיה הפעם הראשונה אחרי יריחו שתהיה מלחמת בשר ודם. הם הולכים לעי, מרגלים אותה, חוזרים ואומרים ליהושע כך: עלייה על כל העם, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את העי. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט המה. זהו ריאליזם צבאי, פוליטי, מאוד מאוד מדוד. האם זה ביטוי לגסות לב? האם זה ביטוי לגבהות לב? האם זה איזושהי תודעה של הצלחנו בלי לנקוף אצבע, לכבוש את יריחו, ולכן העי הופכת להיות קטנה עלינו? אני יודע שיש תמיד ניסיון לקרוא כך את הביטוי הזה, שהם אומרים, זה כלום, זה קטן עלינו, ולכן רק 2,000-3,000, אבל מאוד ייתכן שהם היו בסדר המרגלים, שהם מדדו במדידה נכונה על פי עיניים של בשר ודם. הם לא יודעים, ויהושע לא יודע, אבל אנחנו כן יודעים שברקע מונח פסוק א', ברקע מונח אדם אחד משבט יהודה ששלח ידו בחרם והכתי את העם כולו. הדבר הזה ירבוץ עלינו, אבל הם בודדים את זה רק במדידה צבאית. אני רוצה גם להזכיר פה את הדבר הזה, ששולחים 2,000 או 3,000, ואנחנו לא יודעים אם לברך אותם או לגנות אותם על כך. ראוי להזכיר גם את מלחמתו של גדעון. אם אתם זוכרים, אנחנו נגיע לכאן עוד בהמשך לשופטים פרק ז', ששם גדעון אומר בדיוק הפוך. הוא אומר, אני רוצה כמה שפחות, רב לי העם אשר מתיתי, אני רוצה פחות ופחות כדי שיהיה ניכר, שיהיה ברור שיד השם פעלה את כל אלה. גדעון נמצא בעם מאוד רפוי באמונתו, ולכן הוא רוצה שיהיה ברור לכולם שיד השם מוליכה את הניצחון. כאן אצל יהושע אנחנו כבר ראינו את יד השם ביריחו. כאן ביהושע אנחנו צריכים למדוד את זה במדידה נכונה. ולכן ההשוואה הזאת בין מעשה גדעון המצמצם את החיילים כדי שיד השם תתגלה, לבין המלחמה אצל יהושע שהמרגלים אומרים לצמצם את המספר של הלוחמים כדי שזה יהיה מספר ראוי ולא ליגע את העם, נדמה לי שהדברים מתקבלים באופן פשוט וסביר ולא לגנאי. וככה עולים 3,000 אנשים ובבת אחת נסוגים. למה? מכים בהם אנשי האי כ-36 איש. מספר מדוד למד וב, רודפים עד לפני השער עד השברים, ויקום במורד, ואז מגיע הפסוק המזעזע הנורא, וימס לבב העם, ויהי למים. אתם זוכרים שאנחנו התחלנו את הספר כולו, או את פרק ב', איך שמתארת לנו רחב הזונה, את הלב הנמס של כל עמי ישראל, ארץ כנען. בפרק ה', רק שלשום, אנחנו קבענו את וימס לבבם של כל עמי כנען, לא היה במוד רוח, והנה שני פרקים אחר כך, אנחנו. הלב שלנו נמס והיה כמים. בבת אחת אנחנו מבינים שכל עוד יד השם פועלת, ואנחנו לא עושים דבר מבר שופרות וסיבוב החומות, אז יד השם איתנו, המלאך חרבו שלופה בידו. אבל כשהחרב עוברת לידינו, עוד לא הספקנו להגיע לעיר הקטנה איי, וכבר אנחנו מוקים ונרדפים עד השברים, איזה ביטוי, עד השברים ויקום במורד, אפשר לתאר גרפית את התבוסה הנוראה. יהושע מבין. יהושע קורע את בגדיו בדרמה, נופל על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, מעלים אפר על הראש תענית, ואז יהושע בתפילה איומה, בקינות, אומר יהושע בפסוק זין, אדוני אלוהים, למה העברת עבר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו, ולו הועלנו, ונשב בעבר הירדן, איך זה נשמע לכם אותם צלילים של אותם ישראלים שחצו את מצרים לפני קריאת ים סוף, ורואים את מצרים רודפים אחריהם, למה? למה הוצאתנו למות במדבר הזה? למה אליתונו? ממש כך. ואז, כשגומר יהושע את המונולוג הנורא הזה, אומר השם ליהושע את המילים האלה. ויומר אדוני אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. זהו. אני הייתי ממקד את כל הדיבור על שתי מילים. חטא ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תירגע, קום. הקום הזה, קום לך, זה גנאי, זה ביטוי בוטה שמבטא השם, אתה לא מבין שום דבר. יש כאן חטא שרובץ עליך, ועד שלא תנקה את החטא הזה, דבר לא יכול להתרחש לטובה בתוך העם הזה. שום מלחמה, שום קרב, לא משנה מספר הלוחמים. הרעיון הזה שקנה המידה המוסרי הוא הקובע את הניצחון או את הכישלון, מופיע כאן ממש ברגע הראשון לפתחה של ארץ ישראל. אבל מכאן אנחנו לומדים הרבה הרבה יותר. המילים חטא ישראל הפכו להיות במושגים שלנו, במושגים של תולדות עם ישראל, במושגים של מורשת האתיקה היהודית. המושג חטא ישראל הפך להיות סמל שהתלמוד במסכת סנהדרין אומר, על זה ערבים ישראל זה בזה. במקום שבו חטא אחד, חטא היחיד הופך להיות חטא שמחתים עם שלם. אכן האחד גרם לקצף על כל עם ישראל. אנחנו מדברים פה על דבר שהוא פלאי. חטא אחן רובץ עד שלא ינקו אותו, לא יעלה שום דבר לרצון לפני השם. הרעיון הזה שאדם שולח ידו בחרם, שהוא לא מבין את הפער בין הפרטי, בין הרכוש, השלל, לבין האזור של התרומה של השם, במקום הזה הכל משתבש. ואז יהושע, שמבין את העניין, אוסף בגורל, בגורל מצליח להקריב את יהודה, ואחרי זה את משפחת הזרחי, ואחרי זה את אחן. ויאמר יהושע אל אחן, בני, שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל ותן תודה. הגד נא לי מה עשית, אל תכחד. יהושע, ואחן, אומנה אנוכי חטאתי, להשם אלוהי ישראל, וחזות וחזות עשיתי. אחן גרם נזק נורא. אם הוא היה מכחיש את החטא, אני משער שהנזק היה שבעתיים. אם הוא היה מכחיש את החטא, איזה טרגדיה אני משער, הייתה מתרחשת במחנה. אבל על ידי הגורל, ועל ידי הדיבור המדוד כל כך של אחן, דיבור של אב אוהב לבנו, בני, הוא אומר לו, שים כבוד. הוא הוביל את אחן למחוזות של תיקון, כמעט הייתי מעז ואומר, מופת של תשובה. אומר את המדרש בויקרא רבה, אחן זבח את יצרו כתודה, הראה דרך לשווים. איזה ביטוי, זבח את יצרו כתודה. הוא הרי היה כבוש על ידי יצרו. מי ששולח יד בחרם הוא אדם נגוע ביצר גואה. אבל כאן כשעומד מולו יהושע ואומר לו שים, תן תודה, הוא אומר זבח את יצרו כמו קורבן תודה. הוא הקריב, הראה דרך לשווים. איזה קשה, איזה עמל, איזה קושי להצליח לזבוח את היצר. באמת לאחן לא נמצאה כפרה בעולם הזה. אבל אנחנו מאמינים, אני מקווה, שההודעה שלו הולכת וצומחת למקומות של תיקון. מאיפה אני לוקח את זה? אני לוקח את זה מהביטוי שקוראים לחטא הזה חטא ישראל. חטא ישראל זה ביטוי שהתלמוד במסכת סנהדרין, דף מ"ג אומר, חטא ישראל, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. ביטוי מדהים. אנחנו לוקחים את אחן שכולו חטא, ששלח ידו בתרומה, בחרם, ואחן הזה נקרא ישראל. מכאן לומד התלמוד שגם החוטא שמחתים עם, אף על פי שחטא ישראל הוא, לאורך כל ההיסטוריה, כל תולדות עם ישראל, אנחנו שומעים ושומרים את הצליל הזה, אף על פי שחטא ישראל הוא. אין אדם שמודר ונידח מכלל ישראל. לאורך ההיסטוריה היו אנשים מומרים שביקשו לחזור, היו כאלה שניסו להדיר אותם, לנדות אותם, והקול התלמודי הזה שבא בעקבותיו של אחן נשמר כמו ברזל, אף על פי שחטא ישראל הוא. בן דוד של אותו ביטוי, זה דרשה של רבי מאיר בתלמוד במסכת קידושין, שמדבר על שירת האזינו שקורא לנו ישראל בנים שחלים, בנים לא אמון, זרע מרעים, בנים משחיתים. הביטויים האלה, אומר רבי מאיר, הם רמז לכך שגם בהיותנו משחיתים, גם בהיותנו שחלים, גם בהיותנו לא אמון, אומר רבי מאיר בקידושין למדוו, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. והרעיון הזה הוא רעיון שהולך לעולמה של הלכה ביחס למומרים וביחס לאנשים שביקשו להשמיד את עצמם מעם ישראל. ואנחנו לוקחים את זה לעומק לכל הדורות ביחס לכל מי שנולד בתוך עם ישראל. מי הוא יהודי? מי שנמצא בתוך העם היהודי. ובין כך ובין כך אתם קרויים בנים. ואחן חטאת, אבל אתה עדיין ישראל.